الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי, כוח בניסן, כפחת בניסן, תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת קדושים. ושבת מברכין את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ט. מסכת בכורות, דפים ט"ז וי"ז. מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, והילדה חנה בת אסתר, והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. זו הייתה תפילת בית המדרש, עם התוספת של השלה הקדוש, שאומר מה טוב כשפותח את הספר יומר, את הענני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף תתוו במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, בקדם הקדשם למומה, מה הייתה אבי אמינה למעט מבכור ולא ממתנות? והתשובה, משום שבכורה אינה שייכת בכל אלא רק בסחרים. שאלה שנייה, מדוע לא נלמד מצבי ואייל שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור אותו ואת בנו? והתשובה, משום שבין אם נדמה לחולין ובין אם נדמה לקודשים, הרי בשניהם נוהג איסור זה, ואילו בכורה ומתנות אינם נוהגים בקודשים. שאלה שלישית, מדוע לא שאלה הגמרא שנלמד מצבי ואייל גם שינהג בפסולי המוקדשים דין כיסוי אדם? משיבים התוספות, משום שמפורש נדרש בחולין לגבי פסולי המוקדשים שלא צריך כיסוי, לפי שנאמר על הארץ לשפכנו כמיים. שאלה רביעית, לרבה, שכוונת הכתוב רק את דמו לא תאכל לאיסור חילב, מדוע לא כתבה את חלבו? ואת תשובה, משום שבזה הייתה אבי אמינה שאויל היקש לצבי והיה למעט מחיוב קרת, שהרי הקרת בחילב נאמר בבהמה, לכך נכתב בלשון דמו, שכשם שדמו בקרת, כך חלבו. שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים תסבח, בשר ואכלת? ואת תשובה, לתנקמה למעט גיזה וחילב אל הכלבים, וליש אומרים, שאין לך בהם יותר אכילה, אלא משעת צביחה ואילך, ועל כן גיזה ועבודה וחילב אסורים, אבל פודים לכלבים. שאלה האחרונה, מה לומדים מאם זכר אם נקיבה יקריבנו? והתשובה, לרבות את הבלד ואת התמורה, ואף בבעלי מומים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף תתווה ומסכת בכורות. ברגע לפני שאנחנו עוברים לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומיים, דפים ט"ז וי"ז במסכת בכורות, הרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, וורט לפרשת השבוע, פרשת קדושים. לא תגנובו, מצווה הקדוש ברוך הוא בפרשה. אומר הגאון מווילנה, שינוי לשון מצינו בין הלב שכאן ובין הלב שבעשרת הדיברות. שם נאמר לא תגנוב בלשון יחיד, וכאן נאמר לא תגנוב הוא בלשון רבים. מדוע? אמנם לבים שונים הם זה מזה, כפי שדורשים חזל במסכת סנהדרין דף פי וו עמוד א', לא תגנוב הכוונה לגונב נפשות ולא תגנוב, ובגונב ממון הכתוב מדבר. לפי זה נוכל להבין את פשר שינוי הלשון. כאשר הכתוב מדבר על גונב נפשות, אשר הוא דבר שכמעט אינו בנמצא, הכתוב משתמש בלשון יחיד, לא תגנוב. לפי שדבר זה אינו שכיח כל כך, אבל כשמדובר בגניבת ממון, שבעוונותינו דבר מצוי הוא, הכתוב מדבר בלשון רבים שהכל נכשלים בזה. באופן אחר נראה לבאר, כי הנה מצינו בכמה מקומות הזרה על הנגנב שלא ייטול בלא רשות את החפץ שלו. בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות שמה תראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. כך הגמרא במסכת בבא קמא דף זך. וכן נאמר במסכת ברכות דף ה', בן בגבג אומר, לא תגנוב את שלך מאחר הגנב שלא תיראה גונב. וגם אומרת הגמרא שגם הגונב בהתר הרי הוא תואם טעם גניבה וראוי להימנע מכך. אבל ודאי שכל זה רק בגניבת ממון, אבל בגניבת נפש חובה על האדם הנגנב להימלט על נפשו כל עוד הוא יכול ואינו חושש שמא ייראה כגונב מן הגנב או תואם טעם גניבה. לכן נאמר בגניבת ממון לא תגנוב בלשון רבים, עזרה על הגונב שלא יגנוב על הנגנב שלא יתום טעם גניבה. ואילו בגניבת נפשות נאמר לא תגנוב בלשון יחיד, משום שעזרה זו נאמרה רק כלפי הגנב. אבל הנגנב יכול לגנוב את עצמו ולברוח. ובדרך צחות אמר רבי זל חריף, גניבת נפשות היא גניבה שכמעט ואינה קיימת, ואם היא קיימת הרי היא קיימת רק אצל אנשים נבובים ונבזים, שאין ערך אדם חשוב ביניהם. אבל גניבת ממון לדאבוננו היא מנת חלקם דווקא של האנשים החשובים במחנה. לפיכך לגבי גניבת נפשות נאמר לא תגנוב, מפני שלאיש פשוט מדברים בלשון נוכח. אבל בגניבת ממון נאמר לא תגנובו, הועיל והרגילות לדבר עם האנשים החשובים בלשון רבים. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת קדושים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, כוח בניסן תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת קדושים ושבת מברכין. את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ט"ז וי"ז במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד א' בשורה הראשונה, מן המילים אמר מר, אין נבדין תמימים ואין מדפיסן לכל זבח שירצה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מבררת הגמרא איך הברייתא מתיישבת לשיטת רבונה שאין תקנה לבלדות פסולי המוקדשים. אמר מר ובא ליל בברייתא לעניין קודשים שקדמה קדשתם למומם, שהבלדות שנתעברו בהם קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, אין נבדין כל זמן שאין תמימים, ואין מדפיסן לכל זבח שירצה, אינו יכול להקדישם לשם איזה קורבן שירצה, אלא לשם הקורבן שהאם הוקדשה בו בלבד. יש לדייק מכך, תמימים עוד לא מפרקי, רק בזמן שהם תמימים אי אפשר לבדותם, הבעלי מומין מפרקי, אבל כשנהיו בעלי מום אפשר לבדותם, ודבר זה הוא באופן שהקדישם כשהיו במעי אימם, שבאופן זה קדושתם חזקה, הועיל ויבא מכוח המקדיש ולכן נתפס בו הפדיון. אבל אם לא התפיסם בקדושה, אין הפדיון נתפס בהם, לפי שקדושתם חלושה, כפי שהתבאר לעיל בגמרא בדף ט"ו עמוד ב'. ועוד יש לדייק שלכל יכול להקדישם, הלא אותו זבח מדפיסן, אבל לשם אותו הקורבן שהאם הוקדשה יכול להקדישם. מבררת הגמרא איך היא משכחת לה, כלומר עכשיו שאמרת שבעלי מומים נבדים אבל אינו יכול להקדישם לקדושה אחרת, איך אתה מוצא שיוכל לבדותם? משיבה הגמרא דמדפיסן לאותו זבח ונבדים במומן, רק באופן שמקדישם לקדושת אימם יוכל לבדותם כשיפול בהם מום. הרי מבואר מדברי הברייתא שיש תקנה לבלדות שנתעברו בהם קודם פדיון האימהות ונולדו לאחר פדיונן. ומאחר שכך, שואלת הגמרא, נעימה תאבי תיופתא דרבונה, האם נאמר שיש מכאן פרחה על מה שאמר רבונה שאין תקנה לבלדות הללו, שהרי הוא סובר שאף לקדושת אימם אינו יכול להקדישם במעי אימם, ואינו יכול לבדותם לפי שקדושתם חלשה ואין הפדיון נתפס בהם. משיבה הגמרא, אמר לך רבונה, רבונה יאמר לך שיש לתרץ שבאמת הוא הדין, דאפילו אם הבלדות הם בעלי מומין אין נבדין, וכשיטתו שאין להם תקנה, ואיידי דתנה רישא, אלא שאגב שברישא בעניין קודשים שקדם מומם להקדשתם שנה תנה נבדים תמימים, ושם נקט זאת בדווקא ללמד שאפילו כשהם תמימים נבדים, לכן תני נמי סייפה, שנה תנה גם בסייפה בעניין קודשים שקדמה הקדשתם למומם אין נבדים תמימים, ואין לדייק מכך שבעלי מום נבדים. ואיידי דתנה הוא כמו כן אגב ששנה ברישא לכל זבח שירצה, ושם נקט כן בדווקא, שכיוון שאין בה אמהות אלא קדושה דמים בלבד יכול להדפיס את הולדות לקדושה אחרת, תנא נמי בסייפה, שנה גם בסייפה לכל זבח שירצה. ואין לדייק מכך שלשם אותו הקורבן שהאם הוקדשה יכול להקדישם. מביאה הגמרא את המשך הסייפה של הברייתא הדנה בקודשים שקדמה הקדשתם למומם. והשוחטן בחוץ פטור מכרת ומלכות אם היה זה במזיד, ומחטאת אם היה זה בשוגג. שאלו הם העונשים האמורים באיסור שחוטי חוץ. ואף אם לא נפדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הייתה הבהמה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. מביאה הגמרא גרסה שונה בברייתא. רבון המתני, רבון השנה בברייתא את הדין הזה וגרס, השוחטן בחוץ חייב. וכמו ששנינו במשנתנו לאל בדף י' עמוד א', ומוקים לה, הוא העמיד את הברייתא בדוקן שבעין, כלומר שהיה המום קרום המכסה את העין, ואליבא דרבי עקיבא. הוא מפרש שהברייתא הולכת בשיטת רבי עקיבא דאמר במסכת צבחים, דף עמוד א', שבהמות שהיה בהן מום זה, אף שפסולות הן, מכל מקום אם עלו כבר על המזבח לא ירדו, אינו צריך להורידן משם אלא יקריבן. ולשיטתו נמצא שבהמות אלו ראויות בפנים, ולפיכך חייב המקריבן בחוץ. אומרת הגמרא שנינו בסיפה של הברייתא בדיני הקודשים שקדמה הקדשתם למומם, בין לפני פדיונו בין לאחר פדיונו עושה תמורה. דנה הגמרא בבעלת מום שהמירו אותה לאחר פדיונה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, ותמורתו לאחר פדיונו מתה. באמת התמורה שהמירו בה לאחר שפדו את בעלת המום, מניחים אותה למות, על ידי שמכניסים אותה לכיפה והיא מתה שם ברעב. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מהו הטעם שאין לה תקנה? שכן היכי לאביד, איזה תקנה יש לעשות לה? ליקר, ואם תאמר שנקריב אותה לקורבן, דבר זה אי אפשר? לפי שתמורה זו מכוח קדושה דחויה כעתיה. מכוח קדושה דחויה היא באה, שכן אמירו בה באמה שכבר נבדתה. ליפרקה, אם תאמר שיבדו את התמורה, גם דבר זה אי אפשר, שכן לא עלים עלים מתפס פדיונה. קדושת תמורה זו אינה חזקה מספיק כדי שיוכל להתפס פדיונה בקדושתה. הועיל וחלה עליה רק האיסור של פסולי המוקדשים שנבדו, ובאיסור זה לא נאמר דין פדיון. כך מסביר החזון איש. איל כך מתה, לכן מניחים אותה למות. אבל אם אמירו בה קודם פדיונה של בעלת המום, הרי התמורה עצמה ראויה לקרבה על גבי המזבח, גם לפי השיטה הסוברת לאל בדף ט' וו עמוד ב', שהוולדות שנולדו קודם פדיונם יערו עד שיפול בהם מום וייפדו. מתקיף לרב אמרם, יקשה רב אמרם על דינו של רבא ברבוע, ותיתחיל במומה לבעלים, כלומר למה מניחים אותה למות, ימתינו עד שיפול במום, ואחר כך יוכלו אותה בעליה, מחמת המום. וכי מה בין זו, וכי איזה חילוק יש בין תמורת פסולי המוקדשים לתמורת בחור ומעשר? דתנן, שנינו במשנה במסכת תמורת דף חפה לפ עמוד א', עליהן, תמורת בחור ומעשר הן התמורות עצמן ובלדן, הוולדות שנולדו מן התמורות, ובלד ולדן והוולדות שהולידו אותם ולדות, וגם הוולדות שהולידו אותם ולדי ולדות עד סוף כל העולם, הרי הם כבחור ומעשר, הדינים הנוהגים בבחור ומעשר עצמם, מחמת קדושתם, נוהגים גם בהם, שאף אם נפל בהם מום, אסור לשוחתם ולמכור את בשרם בשוק שמוכרים בו בשר, אלא בבית בלבד, ויאכלו במומן לבעלים, וכשיפול בהם מום נאכלים לבעליהם, כלומר, תמורת הבחור נאכל לכהנים, ותמורת המעשר לבעליו הישראל. הנה מוכח שכיוון שאין תמורת בחור ומעשר ראויה להקרבה, לכן, כשנפל במום ראויה היא עצמה לאחל לבעליה, ואם כן מטעם זה, גם תמורת פסולי המוקדשים שנבדו, תהיה ראויה לאכילה לבעליה כשיפול במום, שהרי אינה ראויה להקרבה. מתרץ את הגמרא, אמר לאביי לרב אמרם, זה שם אמו עליו וזה שם אמו עליו. כלומר, מה שתמורת הבחור נאכלת, אין זה מחמת שאינה ראויה להיקרב כשהיא תמימה, אלא מפני שכל תמורה חלים עליה הדינים של הקורבן שהיא באה מכוחו. וזה פירוש המילה אמו, קורבן שהתמורה באה מכוחו, מסביר רבינו גרשום. ולכן, חלוק דין תמורת פסולי המוקדשים מדין תמורת בחור ומעשר. שכן זה תמורת בחור ומעשר שם אמו עליו, חל עליה השם של הקורבן שהיא באה מכוחו. שכן תמורת בחור ומעשר מקריה, נקרא שמה תמורת בחור ומעשר, ולכן דינה כמותם. מה בחור ומעשר במומן מתחלן לבעלים? כשם שהבחור והמעשר עצמם שנפל בהם מום נאכלים לבעלים, אף תמורתם נמי במומן מתחלה. כך גם תמורתם נאכלת לבעלים כשנפל במום. וזה וכן תמורת פסולי המוקדשים שם אמו עליו, חל עליה השם של הקורבן שהיא באה מכוחו. שכן תמורת קודשים מקריה, נקרא שמה תמורת קודשים, ולכן דינה כמותם. מה קודשים לא מתח לי אלא בפדיון? כשם שכל הקודשים, אף שכנפל בהם מום, אינם נאכלים אלא אם כן יפדו אותם, אף תמורתם נמי לא מתח לי אלא בפדיון. כך גם תמורתם אינה ראויה לאכל, אלא אם כן יפדוה. ועלו עלים עלי מתפס פדיון עבר, היא תמורה זו שהמירו בפסולי המוקדשים שנפדו, קדושתה חלשה. ואין בכוחה שיתפס פדיונה בקדושתה, ולכך מניחים אותה למות. ויהיה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבא ברבוע, תניא כבתי דרב נחמן, שנינו בברייתא כמו שאמר רב נחמן בשם רבא ברבוע, מניין לתמורת פסולי המוקדשים שהמירם לאחר שנפדו, שאינה ראויה להקרבה שמתה, שמניחים אותה למות ואין אומרים שתרעה עד שיפול במום ותיפדה ותהיה ראויה לאכילה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב הנאמר בעניין הבהמות האסורות באכילה, ספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה, תמאו לכם. ודורשים ללמוד ממנו שיש בהמה שיש לה סימני טהרה שנאמרו בבהמות, והסימנים המפורשים בתורה, מעלת גרה ומפריס פרסה, מעלת גרה פירושו שהבהמה מעלה ומקיעה את האוכל שבמאה, ומפריס פרסה פירושו שפרסות הבהמה שסועות, ואף על פי כן היא אסורה באכילה, ולכן מניחים אותה למות, ובהמה זו היא תמורת פסולי המוקדשים שנבדו. מקשה הגמרא על דרשת הברייתא, אי מבעל אל חמש חטאות מיתות, פסוק זה אינו פנוי לדרשה שכן נצרחו לדרוש ממנו את דין חמש חטאות המיתות, כלומר, חמישה מיני חטאות פסולות השנויות בתמורה, והן ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שעברה שנתה, כי החטאת אינה קשרה אלה כשהיא בתוך שנתה הראשונה, והחמישית, חטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת. ומפסוק זה המלמד שיש בהמות שיש להם סימני טהרה ואסורות באכילה למידים, שאין אומרים שאותם חמש חטאות יראו עד שיפול בהם מום וייצאו לחולין על ידי פדיעה, אלא אסורים הם לעולם ולכן מניחים אותן למות. אם כן, הפסוק הזה כבר תפוס לדרשה הזו, מתרץ את הגמרא, הוא ממפריסי הפרסה תמה, נפקה. דין זה של חמש חטאות המיתות נלמד ממה שנאמר באותו פסוק ממפריסי הפרסה, תמה הוא. וממה שנאמר ממעלה הגירה, דורשים את דין תמורת פסולי המוקדשים. לפי שנאמר שם בסוף הפסוק תמה הוא, והרי זה כאילו כתוב ממעלה הגירה, תמה הוא, ומפריסי הפרסה תמה הוא. ולכן יש לדרוש את שניהם. מביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא שלמדים את חמש החטאות מן הכתוב הזה. מניין לחמש חטאות מיתות, מניין שדין חמש החטאות הפסולות הוא, שמניחים אותם למות, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, ממפריסי הפרסה תמה. ומפארת הגמרא מדוע צריך ללמוד מדרשה את דין חמש חטאות המיתות. מקשה הגמרא והרי דין זה של חמש החטאות המיתות, הלכת הגמירה, לדבר זה מסורת בידינו הלכה למשה מסיני, ואין צורך לדרוש זאת מפסוק. מתרצת הגמרא אלא קיעת הקראה לתמורת אשם. הפסוק ממפריסי הפרסה בא ללמד על תמורת האשם שתרעה עד שיפול במום, ואז יקנו מדמי הקורבנות ציבור. והטעם שתמורת האשם עצמה אינה קריבה, לפי שאין האשם קרב בנדבה, כלומר, אם לא נתחייב באשם, אינו יכול להביא אשם בתורת נדבה, ולפיכך גם תמורתו אינה קריבה. והפסוק בא ללמד שהיא רואה עד שיפול במום, ואז יבדוה ויקנו בדמי הקורבנות ציבור. מקשה על כך הגמרא, תמורת אשם נמי הלכתה היא, כלומר, גם לזה שתמורת האשם רואה עד שיפול במום, לא צריך דרשה, שכן כך נמסרה בידינו הלכה למשה מסיני. כל שבחטאת מתה, באשם רואה, כל פסול שמרה בחטאת, דינו שיניחו אותה למות, אז אם ירא כך באשם, דינו שיראה עד שיפול במום, ואז אם אחר ויקנו מדמיו קורבנות ציבור לקיץ המזבח. לזמן שהמזבח בטל מהקרבת קורבנות, וכיוון שאחד מן הפסולים שהחטאת מתה עבורה מתמורה, הרי באשם התמורה יוצאת למרעה עד שיפול במום, ואם כן אין צורך בפסוק לדין הזה. חוזרת הגמרא לבאר כדבריה הקודמים, שצריך פסוק ללמד על חטאות המיתות, אלא אומרת הגמרא לעולם, הפסוק מפריסי הפרסה, בא ללמד על חמש חטאות מיתות, כמו שאמרנו מקודם. ויצטריך קרא ויצטריך הלכתה. כלומר, הפסוק והלכה למשה מסיני, שניהם נצרכים. דאי מקרא, אבי אמינא לרעייה. אם היה לנו רק את הדרשה מן הפסוק, הייתי יכול לומר שהפסוק משמיענו שחמש החטאות רואות עד שיפול בהם מום, אבל לא יניחו אותן למות. ומה שנאמר תמה הוא, הכוונה שיניחו אותם עד שהיא תמו, כלומר עד שיפול בהם מום, כמו שנתבהר לאל. כמה שמלן, הלכתה למיטה. לכך משמיעה אותנו ההלכה למשה מסיני, שאין הדבר כן אלא מניחים אותן למות. ואם היא הלכתה, אם היינו לומדים את זה רק מהלכה למשה מסיני, אבי אמינא איכא דעבד איקרי, ואכל מאני חמש חטאות, איסור איכא לאו לקה. אם הוא עשה במקרה שלא כדין, ואכל מהם, אינו עובר בלא תעשה, כמה שמלן דאיכא לאו, לכך משמיענו הפסוק, שאין הדבר כן, אלא עובר על האיסור בלא תעשה, שכן בתחילת הפסוק נאמר, אך את זה לא תאכלו. ויבא איתם, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שאכן לא הייתה התורה צריכה לכתוב ממפריסי הפרסה, עבור דין חטאות המיתות לפי שדינם מסורת בידינו בהלכה למשה מסיני. אלא שהתורה כתבה זאת בפסוק כדי להקושי דבר הבא ממעלה הגרה לדבר הבא ממפריסי הפרסה. להקיש ולהשוות מה שנלמד מן הכתוב ממעלה הגרה, כלומר תמורת פסולי המוקדשים אחר שנבדו, למה שנלמד מן הכתוב ממפריסי הפרסה, כלומר חמש חטאות המיתות. וכש זה בא ללמד מה להלן במיתה אף כאן במיתה, כשם ששם בחמשת החטאות דינן שמניחים אותן למות, וכמו שנתקבלה בידינו הלכה למשה מסיני, כך גם בתמורת פסולי המוקדשים הדין הוא שמניחים אותה למות. ותוסות במסכת שבועות דף י"ב עמוד א' דיבור המתחיל אשם, אומרים שמסוגייתנו יש להוכיח שייתכן שפסוק התייחס להלכה למשה מסיני אף על פי שהיא אינה מוזכרת בתורה, שכן מבואר שהפסוק הקיש השווה את תמורת פסולי המוקדשים לחמש חטאות המיתות שהיא הלכה למשה מסיני. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה שתחילתה בסיום דף ט' זין עמוד א'. משנתנו מוסיפה ללמד אופנים שונים של שותפות ושייכות שיש לגוי בבהמות ישראל הפותרת מן הבכורה. אומרת המשנה, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים ישראל שקיבל בהמות מגוי במחיר קצוב על מנת לשלם לאותו סכום עד מועד מסוים, כגון עד 10 שנים, בין אם ימותו הבהמות ובין אם יוזלו, ובבלדות שיוולדו עד אותו מועד או עד שישלם לו את דמי הבהמות יחלקו ביניהם. ופירוש הדברים שישנה כאן מחירה גמורה, והצון הוא של ישראל שכן עם ומה שנקראים צון ברזל, והרי בכל מקח צריך לשלם דמיהם כפי מה שהיו שווים בשעת המקח, משום שכאן נוטה לגוי המוכר חלק בבלדות שיוולדו עד שיפרה את הדמים כאילו היו שלו, אבל מעידך אינם כשלו לעניין הפסד, כי אחריותם על המקבל מפני שכן העם. לכן הם נקראים צון ברזל, כי בסתם צון שלו, אף שיש לו רווח מחלבן וגזתן ובלדותיהם, מעידה חושש שמה ימותו, אבל כאן גם אם ימותו לא יפסיד, שהרי הפסד יהיה של המקבל, ואילו המוכר יקבל את מהם. כך מסביר התפארת ישראל. אז המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ולדותיהם של אותם בהמות צון ברזל שקיבל הישראל עבור חלקו בעבודה, פטורים מן הבכורה. כלומר שהבכורים שיוולדו מאותם ולדות אינם קדושים בקדושת בכורה, ומבואר הטעם בגמרא, שאויל, ואם לא ישלם הישראל מה שקצב, אם הוא יגבה הנוכרים מן הבהמות האלו ומבלדותיהן, נמצא שיד הנוכרי באמצע, כלומר, שיש לנוכרי שייכות בבלדות, וכל שיד הנוכרי באמצע פטורה מן הבכורה. אומרת המשנה, ולדי ולדותיהן, הוולדות של אותן ולדות שהגיעו לחלקו של ישראל חייבים בבכורה. כלומר, כשיהיו להם ולדות בכורות, דהיינו, הרביעים לצון ברזל חייב לתנם לכהן, לפי שבבלדי הוולדות אין לנוכרי כל שייכות. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, אמר לנוכרי, אם ימותו הבהמות שקיבלתי ממך, תיטול את הוולדות המגיעים לחלקי. והרי לא היה צריך לומר לו כן, כי ממילא יש לו רשות לגבות מהוולדות, אלא שבזה נתן לנוכרי כוח לגבות אף מהוולדי ולדות. לפיכך, אף ולדי ולדות פטורין. אם יוולדו להם בחורים, הרי הוא פטור מלתנם לכהן לפי שיד נוכרי באמותיהם. אבל ולדי ולדי ולדות הרביעים לבאמות הצון ברזל, חייבים בבחורה. כלומר, כשיהיו להם ולדות בחורות, דהיינו 50 לצון ברזל, חייב לתנם לכהן לפי שבהם אין לנוכרי שייכות. רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא ואומר, אפילו עד 10 דורות פטורים מן הבכורה, שאחריותן לעובד כוכבים, שדעת הנוכרי לגבות מכל הוולדות שיהיו מאותן הבהמות שקיבל הישראל ממנו, כל זמן שלא פרה הישראל הנוכרי את המגיע לו. עוברת המשנה לדון בעניין חיוב בכורה, בבחור שאינו דומה לאמו. רחל שילדה, רחל שהיא ממין הכבשים, שילדה בחור שמראהו כמין עז, שהוא מין אחר, ועז שילדה בחור שמראהו כמין רחל, פטורה מן הבכורה לפי שאינו דומה לאמו. ונאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תבדה קודש הם. ודרשו לאל בדף ה' עמוד ב', בחור שור שיהיה הוא שור ובחורו שור. בחור כסף שיהיה הוא כבש ובחורו כבש. בחור עז שיהיה הוא עז ובחורו עז. כלומר שיהיה דומה לאמו ולא למין אחר. אם יש בו מקצת סימנין שדומה בהם לאמו עד שהוא ניכר בהם שהוא מאותו אמין, חייב בקדושת הבכורה. ולאל בדף ג' עמוד ב' למדנו שמכל מקום אין חיובו אלא כבחור בעל מום שניתן לכהן, אבל אינו קרב על גבי המזבח, כי אין לך בעל מום גדול יותר מאשר שינוי בריאתו. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף ט' ז' עמוד א' וסיומה בדף ט' ז' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שישראל המקבל מן הנוכרי צון ברזל פטורים הוולדות מן הבכורה. מקשה הגמרא סתירה בעניין הבעלות של בהמות של צון ברזל. תמהה הגמרא למאמרה, אם ניתן לומר במקבל צון ברזל, דקי ונדלונה קטמרי זוזי, שאויל ועדיין לא קיבל בעל הבהמה את דמיה, ברשות הדמרה קיימה, היא נשארת ברשותו, ולפיכך פטורה ישראל מן הבכורה. ורמינו, אשאל אותך סתירה מהמשנה במסכת בבא מציעא דף עין עמוד ב', כך שנינו בה. אין מקבלים צון ברזל מישראל, אסור לישראל לקבל צון ברזל מישראל אחר, מפני שהוא ריבית, שנחשב שהבהמות מכורות למקבל מעכשיו, ואינו חייב לנותן אלא מעות, והמקבל חולק בוולדות עם הנותן על שהסכים להמתין לו מלשלם התום הזמן שקבעו ביניהם. והרי זו ריבית. על מה הרי מוכח משם ברשות הדמקבל קיימה? שהבהמות עומדות ברשות המקבל והרי הן שלו לגמרי. כאילו היו ברשות הנותן הרי גם הוולדות שלו ואין כאן ריבית. אם כן, סותר דין זה למשנתנו שמוכח ממנה שהבהמות עדיין ברשות הנוכרי ולכן פטורים הם מן הבכורה. מתרץ את הגמרא אמר הבאי לא קשי, אין סתירה. במשנתנו מדובר דקבילה לאונסה וזולה. שהנוכרי קיבל על עצמו אחריות של אונסין שיערו לבהמה, וכן אם יוזל מחירה, ולפיכך עומדת הבהמה ברשותו. והמשנה במסכת בבא מציעא מדברת, דלא קבילה לי אונסה וזולה. שלא קיבל הנותן עליו אחריות אונס וזול. ולפיכך הבהמה עומדת ברשות המקבל, ונמצא שמה שחולק עם בעל הבהמה, הוולדות, זה ריבית. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, אמר לרב על אביי, דקבילה לאונסה וזולה, צון ברזל קרית לי. וכי באופן שמקבל עליו הנותן אחריות אונס וזול, אתה קורא לזה צון ברזל? הרי הלשון ברזל משמעו שהוא קשה כברזל שאינו נפחת. והרי כאן נפחתים דמי הקרן של הנותן, אם יוזלו דמי הבהמה או שאירה בהם אונס. ועוד, עוד קשה, מהו תירוצך פסקה? וכי ניתן לחלק בין צון ברזל לצון ברזל, הרי מאחר שנקת התנה, הן כאן והן במסכת בבא מציע לשון צון ברזל, משמע שבשניהם מדובר באותו אופן. ועוד, עוד קשה, עד את אני סייפת ששנה התנה בסייפה של המשנה במסכת בבא מציע והשמיענו אופן המותר לקבל צון ברזל. כמו שנאמר שם, אבל מקבלים צון ברזל מן העובד כוכבים. כי לא נוהג בהם איסור ריבית, לפלוג ולתני בדידה, הרי יכול לחלק בישראל עצמו ולומר כך. באמת דברים אמורים שאסור לקבל צון ברזל, דלא קביל עלי הנותן, לא קיבל על עצמו אחריות, אונסה וזולה, של אונס וזול, שאז הבהמה ברשות המקבל, וכשהוא חולק עם הבעלים בוולדות, משלה הוא חולק, ויש בכך משום ריבית. אבל קביל עלי אונסה וזולה, אבל אם הנותן קיבל על עצמו אחריות לאונס וזול, שפיר דמי, יאותו ומותר לעשות כן, לפי שאז הבהמה ברשות הנותן, ועד הרבה משלהם הם חולקים עמו בוולדות, עבור תרחתו, ואין בכך חשש ריבית. מכוח הקושיות הללו מתרץ תגמרה תירוץ אחר על הסתירה בין שתי המשניות, אלא אמר רבה, אידי ואידי דלא קביל עלי אונסה וזולה. בשני המקומות מדובר שלא קיבלו עליהם הבעלים אחריות אונס וזול, והרי הבהמה עומדת ברשות המקבל, ולפיכך אם הנותן הוא ישראל, יש לחשוש משום ריבית. ואך הגבי בכורה היינו טעמה, לגבי בכורה הטעם שפטורה מן הבכורה, משום דאילו עתי עובד כוכבים, בי זוזה ולא יאיב לי, תפיס לה לבהמה אם יבוא הנוכרי, וירצה את כספו שקצץ לו הישראל ולא ייתן לו, הוא יגבה מהבהמה משום שנחשבת כמשכונו. והיא לא משכח לי לבהמה, ואם לא ימצא את הבהמה, תפיס ולדות דידה, יגבה מבלדותיה. והרי ונמצא שיד עובד כוכבים באמצע, שיש לו אחיזה בבהמה ובבלדותיה שמשכונו עבור אדמים שהישראל חייב לתת לו. וכל שיד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ולדותיהן פטורים, ולדי ולדותיהן חייבים. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור הרישה של המשנה, אמר אבון הדין הרישה מתפרש כפשוטו, ולדות פטורים מן הבכורה, כלומר ולדותיהן של אותן צון ברזל, כשיגדלו ויולידו בכור, אין עליו דין בכורה, לפי שיש לנוכרי יד בוולדות הצון ברזל. כמו שאמר רב הלל, שהבהמות וולדותיהן משמשות כמשכון עבור החוב שחייב לנוכרי. אבל ולדי ולדותיהן של הצון ברזל, כשיבקירו, הרי הם חייבים בבכורה. לפי שדעתו של הנוכרי, לסמוך בתורת משכון רק על הוולדות ולא על הוולדי ולדות. נמצא שאין ידו מעורבת בהם. לפיכך ולדותיהם, דהיינו דור רביעי לצון ברזל, קדוש בקדושת בכורה. ורב יהודה אמר, ולדי ולדות שביקרו נמי פטורים מן הבכורה, לפי שדעתו של הנוכרי גם על ולדי הוולדות. ורק ולדי ולדי ולדות, הוולדות של ולדי ולדות, חייבין. כלומר, רק דור חמישי לצון ברזל, קדוש בקדושת בכורה. מקשה הגמרא על רב יהודה מהסיפה של המשנה, תנן שנינו במשנתנו, העמיד ולדות תחת אמותיהן, אמר לנוכרי שאם ימותו הבהמות שקיבל ממנו, איטול את הוולדות המגיעים לחלקו, אז גם ולדי ולדות פטורין, שהואיל וגם אם לא היה מעמיד לו את הוולדות היה גובה מהם, בוודאי נתכוון באמירתו זו ליפות את כוחו, שיגבה גם מוולדי הוולדות. מדייקת הגמרא, טעם העמיד מהמשנה משמע, שכל הטעם שנפטרו ולדי הוולדות מהבכורה הוא רק משום שהעמיד וחיזק את כוחו של הנוכרי לגבות מהוולדות. לא העמיד לו. אבל אם היה שותק ולא אומר לו כלום, לא היו נפטרים ולדי הוולדות מן הבכורה. יופתא דרב יהודה. לכאורה דבר זה הוא פרחה על רב יהודה שאמר שוולדי הוולדות פטורים מן הבכורה בכל עניין. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה התרץ, הוא הדין דאף על גב דלא העמיד. גם כן נפטרו ולדי הוולדות. והקמה שמלן, אפילו העמיד נמי. מה שנקט זאת התנה דווקא בהעמיד, כי רצה להשמיענו שאפילו בהעמיד גם כן אינם נפטרים, אלא ולדי הוולדות ולא ולדותיהם, שהייתי אומר דאור חי דעובד כוכבים למתפס בנה, שהואיל ואיפה ישראל את כוחו של הנוכרי לגבות מהוולדות, הוחזק מעכשיו כוחו לגבות מכל דורות הוולדות, ויפטרו לעולם מן הבכורה. לכן הוא צריך להשמיענו, ואבי יוצא שדינם של הוולדות כמי שלא העמיד, כמו בלא העמיד, ורק ולדי ולדות פטורים אם ביקרו. אבל ולדי ולדי ולדות, הוולדות של ולדי ולדות, שהם דור רביעי לבהמות הצון ברזל, חייבים בבחורה. כלומר, כשיהיו להם ולדות בכורות, דהיינו החמישיים לצון ברזל, חייב להתנם לכהן. וטעמו של רב יהודה שאינו מחלק בין העמיד ללא העמיד, שהואיל וכשלא העמיד גם כן דעתו מפליגה עד ולדי ולדות, לא מסתבר שהעמדה תפליג יותר את דעתו לחשוב על דור רביעי, כי זו כבר הפלגת יתר. ורק לדעת רבונה שבלא העמיד דעתו על הוולדות בלבד, בזה מסתבר שעל ידי העמדתו נותן דעתו על דור נוסף. כך מסביר החזון איש. מקשה הגמרא על רבונה מן המשנה. תנן שנינו במשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו עד 10 דורות פטורין, לפי שאחריותן של כל הדורות לפרוע את חובו של הישראל העובד כוכבים. ועכשיו סוברת הגמרא שדברי רבן שמעון בן גמליאל מוסבים על הרישא, ואם כך מקשה הגמרא, בישלמה לרב יהודה לדעת רב יהודה מובנים דברי רבן שמעון בן גמליאל דאמר, כי הרי רב יהודה אמר, נחי תנא קמא, לדרי שתנא קמא נוחת ויורד לפתור שתי דורות של בהמות צאן ברזל, דהיינו ולדות ולדי ולדות. אם כן, היינו דאמר לי, זה שאמר לו רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, אתה פתרת רק שתי דורות מצאן ברזל ולא יותר, ואני אומר שאפילו עד 10 דורות פטורין, והכוונה לעולם. הוא צריך לומר לו דווקא בלשון זו, כי אם היה אומר רבן שמעון בן גמליאל, אפילו ולדי ולדי ולדות פטורים, הייתי טועה בדבריו לומר שאינו פותר אלא את אילו, ולא דור מאוחר מהם. כשם שתנא קמא אף שפטר את הדור השני, אפילו שלא נולדו מבהמותיו של הגוי, מכל מקום את הדור שלאחריהם כבר חייב. וגם כאן הייתי אומר שרבן שמעון בן גמליאל לא בא אלא להוסיף עליו עוד דור, אבל ודאי לא נתכוון לפתור את כל הדורות. לכן, אמר רבן שמעון בן גמליאל שאפילו עד 10 דורות פטורים. אלא לרב אונה דאמר לו נחי תנא קמא לדרי, לדעת רב אונה הסובר, שלא פטר תנא קמא דור מאוחר, אלא רק את הוולדות של צאן הברזל שנולדו מהבהמות של הגוי בעצמן, קשה. מה יפילו עד 10 דורות? מה זה הלשון עד 10 דורות? הרי עיקר חידושו של רבן שמעון מגמליאלו, שפותר אפילו את אילו שלא נולדו מבהמותיו של הגוי בעצמן. והיה לו לומר אפילו ולדי ולדות פטורים, ומתוך כך נבין שהוא עדין גם עד 10 דורות. תרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, רבונה יתרץ לך, רבן שמעון מגמליאל, העמיד קאי, דנחית לדרי. דברי רבן שמעון מגמליאל מוסבים על הדין של העמיד ולדות תחת אמותיהם. שבזה תנא קמא פותר גם את הדור השלישי, ולפיכך הוא צריך רבן שמעון בן גמליאל לומר שאפילו 10 דורות פטורים. ולפי זה נמצא שרבן שמעון בן גמליאל לא חולק על תנא קמא ברישא, ומודה לו שדור רביעי לצאן ברזל חייב בבחורה. מקשה הגמרא על רב יהודה מברייתא, תשמע בו ושמע קושייה, שנינו בברייתא מקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים, הן ולדות פטורים, הוולדות עצמן פטורים מן הבכורה, אבל ולדי ולדות לא. מקשה הגמרא תיופתא דרב יהודה, לכאורה מכאן פרחה על רב יהודה שפותר גם ולדי ולדות. משיבה הגמרא, אמר לך רב יהודה, יתרץ לך רב יהודה, אל תגרוס הן ולדות, אלא אימא יש לגרוס הן וולדותיהן פטורים. כלומר, הן הכוונה לוולדות, וולדותיהן הכוונה הוולדות של הוולדות, שניהם פטורים כדעת רב יהודה. ונראה הטעם שמפרש שהן הכוונה לוולדות, כי אם תאמר שהכוונה לבהמות עצמן, היה לו לומר ולדותיהן פטורים, שהרי נאמר בברייתא מקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים. איקא דאמרי יש שאמרו שהמקשה גרס בברייתא הן וולדותיהן פטורין. ואם כך תיופתא דרבונה, קשה על רבונה שמשמע שגם ולדות הוולדות פטורים, תרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, אימה, כך יש לך לגרוס, הן וולדות פטור, דהיינו, הוולדות עצמם פטורים, אבל ולדי ולדות חייב, כדעת רבונה. אוהל משה מסביר שהמקשה היה קורא את התיבה, ולדות הכתובה בשני ווין, בשורוק, שמשמע הם וולדותיהן, והמתרץ מתרץ שיש לקרוא בשווה, דהיינו הם הוולדות עצמן. אומרת הגמרא שנינו במשנה רחל שהיא ממין כבשים שילדה מין עז, ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים בעניין רחל בן עז ועז בת רחל. עתה רב הושעיה מן הארדה, בא רב הושעיה מן הארדה, והייתי מתניתה בידי. והביא בידו ברייתא ששנינו ברחל בת עז ועז בת רחל. רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אמר לרב הושעיה לרבה, כי איילת לקמי דרבונה, באי מיני, רבי מאיר מחייב למאי. כשתיכנס לפני רבונה תשאל ממנו מה ששנינו בברייתא, רבי מאיר מחייב לעניין מה נאמר הדין הזה. הילי מה אם נאמר לעניין בכורה שהוא סובר שרחל בת עז ועז בת רחל חייבת בבכורה, ומה ששנינו רחל בת עז אין הכוונה לרחל ממש הרי נקבה אין הקדושה בקדושת בכורה אלא הכוונה למין רחל, קשה. וחילית לה לרבי מאיר וכי אינו סובר רבי מאיר מה שדרשו מן הפסוק אך בכור שור עד שיהיה הוא שור ובכורו שור, כלומר שיהיה דומה לאמו ולא למין אחר, אלא לראשית הגז. הגוזז את צונו חייב לתת מן הגיזה מתנה לכהן, כנאמר, וראשית גז צונך תיתן לו, והמתנה הזו נקראת ראשית הגז, שאפילו שאינו דומה לאמו חייב בראשית הגז, אבל גם זה קשה. וחילית לה לרבי מאיר, האם רבי מאיר לא סובר עד את תנא דבי רבי ישמעאל מה ששנו תלמידי רבי ישמעאל כבשים שצמרן קשה, פטורים מראשית הגז, משום שנאמר בספר איוב, ומגז כבשי התחמם, משמע שרק צמר המחמם נקרא גז, וצמר קשה אינו מחמם. ועז בת רחל צמרה קשה כצמר עיזים. יוב מתלונן על מר גורלו, למרות שלדעתו לא חטא, וגם היה מסייע לאחרים שהתחממו מגזת כבשיו. אמר להישיב רבה לרב הושעיה, נך זה ענן, נעיין אנחנו כיצד לפרש את דברי רבי מאיר. אחה במאי עסקינן, כאן בברייתא ששנינו עז בת רחל, במה מדובר? ברחל שילדה מן עז, והיה אביו תאיש, שהוא מן עיזים. ובחוששים לזרע אב לעניין אותו ועדנו כמפלגי, ונחלקו, אם חוששים גם לזרע אב, כלומר, בעל חיים המתייחס אחר אמו, אם מתייחס גם אחר אביו לעניין איסור אותו ועד בנו. או לא, שאם חוששים לזרע אב, אסור לו לשחוט את האב ועדנו או ביתו ביום אחד. לרבי מאיר מחייב משום שסבר חוששים לזרע אב, ורבנן שפותרים סברי, הם סוברים אין חוששים לזרע אב. מקשה הגמרא, יחיים כדבריך שנחלקו במחלוקת הזו, לפלגו בחוששים לזרע אב בעלמא בפלוגתא דחנניה ורבנן. היה להם לחלוק באופן סתמי, ואפילו בעז בת עז ואבי העז, אם חוששים לזרע אב אסור לשחוט את האב והבן או הבת ביום אחד או לא, כמו שנחלקו חנניה וחכמים במסכת חולין בדף ע"ח עמוד ב', ומדוע נשנתה מחלוקתם בעז בת רחל ורחל בת עז. אלא חוזרת הגמרא להוקימתא הראשונה ואומרת, לעולם רבי מאיר וחכמים נחלקו לעניין בכורה. ואחא במאי עסקינן, כאן בברייתא ששנינו רחל בת עז, במה מדובר? ברחל בת רחל בת עז. וכן מה ששנינו עז בת רחל, הכוונה לעז בת עז בת רחל. מר סבר רבי מאיר סבר, זיל בת הרימי, הלך אחר אמו, והאיליו נדמהו, או אינו נחשב כנדמה, אינו נחשב כמשונה. נדמה הכוונה שדומה למין אחר, כגון רחל שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש. כי הוא דומה לה וחייב בבחורה, שהוא בכלל בחור שור. ומר סבר חכמים סוברים, זיל בת הרימי דאימי, הלך אחר אם אמו, וההיא נדמהו, וכיוון שאינו דומה לאם אמו, הרי הוא נחשב כנדמה, ואין בו דין בחורה, משום שאינו בכלל בחור שור. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, ויבית אם תרצה תוכל לפרש, שנחלקו לעניין בכורה אבל באופן אחר, שמדובר ברחל בת עז בת רחל, ומה ששנינו בברייתא רחל בת עז ועז בת רחל הוא דבר אחד, כלומר רחל בת עז ואותה עז הייתה בת רחל. מר סבר רבי מאיר סובר, חזרה סיוט למקומן, סיוט מלשון סה, אותה רחל ששרה מטבעה וילדה עז חזרה למקומה, שעכשיו שוב יצא ממנה רחל, והרי מתייחסת אחריה, והיא בכלל בחור שור, שדומה לאם אמה. ומר סבר חכמים סוברים, לא חזרה סיוט למקומן. אין מחזירים את הרחל לאם אמה, אלא לאמה. והרי אינה דומה לה ופתורה מן הבכורה. אומר רש"י שלפי העוקים תתוללו שנחלקו לעניין בכורה, אז מה ששנינו בברית הרחל זה לאו דווקא, שהרחל היא נקבה, ובחור אינו נוהג אלא בזכר. אלא צריך לומר שכוונת הברית למין רחל. ביור נוסף מביאה הגמרא, רב אשי אמר יש להעמיד את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים, כגון שיש בו באותה רחל בת עז או בעז בת רחל, מקצת סימנים שדומה בהם לאימה. רבי מאיר סובר שדי בכך כדי לחייב בבחורה, כמו שסתמה משנתנו וסתם משנה רבי מאיר. ומן חכמים, מהם חכמים שפטרו? רבי שמעון, דאמר לאל בדבב עמוד ב' שאינו חייב בבחורה, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאימו. דנה הגמרא בעניין נדמה, משונה, שהוא דומה רק למין אחר, כגון רחל שילדה כמין עז. מה דעתו של רבי מאיר בסעיר ראש חודש? אמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי מאיר שרחל בת עז, בת רחל, חייבת בבחורה משום שחזרה סיוט למקומה, זה רק לעניין בחורה, אבל מודה רבי מאיר בסעיר חטאת של ראש חודש, דבעינן בן סעירה, שצריך שגם אמו תהיה סעירה ולאו דווקא אמו, אלא כל דורותיו למעלה יהיו ממשפחת העזים. שואלת הגמרא, מה הייתה מה טעמו של רבי יוחנן? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק כוח פסוק תדבב, וסעיר עזים אחד לחטאת. דורשים מהמילה אחד שהכוונה מיוחד ובא מששת ימי בראשית שלא היה לו מעולם אם ממין אחר. וכך הדין אומרים רש"י ותוספות, גם בסעירי הרגלים, לפי שגם בהם נאמר אחד, ונקטו כאן סעיר ראש חודש משום שהוא הראשון בקורבנות של המועדים. מקשה הגמרא, והמאה חנפקא, וכי דבר זה מכאן למדנו? מאה אתם נפקא, הרי למדו זאת ממקום אחר. נאמר בניין הקורבנות בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה יירצה לקורבן ישאל להשם. ודרשו ממה שנאמר שור או כסף ולא שור וכסף, שרק הנולד ממין שור בפני עצמו או ממין כסף בפני עצמו, כשר לקורבן. פרט לנולד מן הכליים משני מינים ביחד, כגון מתייש ורחל, שפסול לקורבן. וממה שנאמר או עז דרשו, פרט לנדמה, דומה למין אחר, ואם כן קשה מה הוצרכנו לדרשת וסעיר עזים אחד. ותרץ את הגמרא צריכה, וזקקנו גם לדרשת המילה אחד. מדוע? דהי מעט המילו מדרשת או עז, אבי אמינה הייתי אומר אני מילי דברים אילו שהוא פסול, אינם אלא איכה דלא נחת לדרי, כאשר לא ירד ונשתייך למשפחתו, דהיינו אמו והיה דומה רק לאם אמו, ואמו אף אי לא הייתה דומה לאמה, כגון שהיה עז בן רחל בן עז, אבל איך הדנחת לדרי? אבל כאשר היה דומה לאמו ורק לא היה דומה לאם אמו, כגון עז בן עז בן רחל? אימה הייתי אומר לא, לא ייפסל. לכך הוצרכנו לפסוק של אחד. ואם מאחיו, אם היה נאמר רק הפסוק של אחד, אבי אמינה, היה עולה בדעתי לומר אני מילי, שאין נדמה פסול, אלא לגבי קורבן חובה, כמו שעיר ראש חודש. אבל לקורבן נדבה לא, לא ייפסל. צריך לכך הוצרך הפסוק שור או כסף או עז ללמדנו, שפסול גם בקורבן נדבה. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין סה שאינו מיוחד לדורותיו לדעת רבי מאיר. אמר רבי יחא בר יעקב, הכל מודים רבי מאיר וחכמים מודים, דאין לוקין על צמרו של סה שאינו מיוחד לדורותיו משום איסור כליים, כלי בגדים, דהיינו, כשלבשו עם פשטן. והטעם שנאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' א', לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדה ומקישים צמר לפשטים. מה פשטן שלא נשתנה? כשם שפשטן הנאסר הוא שלא נשתנה, כי אין הפשטן מקבל שינוי לעולם, אף צמר שלא נשתנה וצמר שבא מסה שאינו מיוחד לדורותיו, נעשה בו שינוי. הלכה נוספת, אמר רב פאפה, הכל מודים רבי מאיר וחכמים מודים שצמרו של סה שאינו מיוחד לדורותיו פסול לתחילת בציצית, שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך, היינו מן הצמר ומן הפשטים. משמע שהצמר הקשר לציצית הוא רק זה שאפשר להקישו לפשטים, ויש לדרוש מה פשטן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. הלכה נוספת, אמר רב נחמן בר יצחק, הכל מודים רבי מאיר וחכמים שאין צמרו של סה שאינו מיוחד לדורותיו מטמא בנגעים, אין נוהג בו דין נגעי בגדים, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ז, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשטים, מה פשטים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. דנה עכשיו הגמרא עם שינוי הבא על ידי דילוי נחשב שינוי. אמר רבה שיפנו נאמר על פי דרשותיהם של האמוראים שלפנינו, שאם ידלה הגביע את זמורות הגפן ופשטם על גבי תהנה, יינו פסול לנסחים. מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שפסול? משיבה הגמרא, נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק ל"ז, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה השם, זבח ונסחים דבר יום ביומו. יש להקיש נסחים לזבח, מה זבח שלא נשתנה? כמו שנתבהר לאל שבהמת נדמה פסולה לקורבן, אף נסחים שלא נשתנו, וגפן כשהוא מודלה על גבי תאנה מקבל כוחו גם מהתאנה, והרי זה נחשב שינוי בגפן. מה התקיף לרבינה? מקשה רבינה לרב אשי, לדבריך ששינוי הבא על ידי הדליה נחשב שינוי? אם כן, אם ידלה פשטן על גבי איגה, על גבי עץ סנה, הכנה מדלשתנה, כמו כן נאמר שנשתנה הפשטן שנכנס בו כוח האיגה? ואם כן, ושנשתנה הפשטן, לא מצי תאמרת, אינך יכול לדרוש מה שדרשו המוראים לאל, מה פשטן שלא נשתנה? דה פשטן נמי משתנה, שהרי רואים שגם הפשטן יכול להשתנות. ואם בכל אופן דרשו את הדרשה הנזכרת, משמע שסברו ששינוי הבא על ידי הדליה אינו נחשב שינוי, ומכאן שאין לך לפסול לנסחים, יין הבא מגפן שידלה אותו על גבי תאנה. תרצת הגמרא, אמר לי רב אשי לרבינה, זה היין נשתנה ריחו, וזו ראיה שנכנס כוחה של התאנה בגפן, וזה הפשטן לא נשתנה ריחו, משמע שלא נכנס כוחו של האיגה בפשטן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף י"ז עמוד א'. משנתנו דנה בבהמה מבקרת שילדה שני סחרים או זכר ונקבה כאחת, מה דינם לעניין נתינתם לכהן? אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה שלא ילדה עדיין, וילדה שני סחרים ויצאו שני ראשיהם כאחת, כלומר שנולדו ביחד, רבי יוסי הגלילי אומר שניהם ינתנו לכהן, כי שניהם בכורים, שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ב, ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. מכך שנכתב הזכרים בלשון רבים, יש ללמוד שאפשר שיהיו שני בכורים בבהמה אחת. החכמים אומרים, אי אפשר לצמצם שיצאו שני ראשיהם כאחת, ובוודאי רק אחד מהם יצא תחילה, אלא שאין יודעים מי מהם הבכור, ולפיכך אינו חייב לתת את שניהם לכהן, אלא אחד לא ואחד לכהן, אחד מהסחרים שייך לבעלים ואחד צריך לתת לכהן. וכוונת חכמים להשיב לרבי יוסי הגלילי שלא ניתן לומר שהכתוב הזכרים בא לרבות קדושת שני בכורים שנולדו כאחת, כי הרי זה לא מצוי כלל, כיוון שאי אפשר לצמצם ששניהם יוולדו כאחת. כך אומר תוספות לאל בדף ט' עמוד א', דיבור המתחיל אמר. מוסיפה המשנה לבאר איזה מהם ייתן לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, שמן הסתם היפה והבריא יצא תחילה שמרוב בריאותו הקדים את אחיו, והוא הבכור. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם, שומן יהיה ביניהם, כלומר, מה שאחד שמן מחברו דנים עליו, ביניהם הבעלים והכהן, ונוטלים הבעלים את השמן, שכן אומרים הבעלים לכהן, הווה ראיה שהשמן הוא שנולד ראשון והוא הבכור, ותתלהו, שהמוצאים מחברו עליו הראיה. והשני, הזכר השני שנשאר ביד הבעלים, יראה עד שיסתאב, יראה עד שיפול בו מום, ואחר כך יאכל, שהרי הוא ספק בכור, ואסור לאוכלו כשהוא תמים. וחייב במתנות כשישחטו הבעלים לאחר שנפל בו מום, וחייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע על החיים והקיבה. ורבי יוסי פותר מן המתנות. מת אחד מהם קודם שנתן לכהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו הכהן והבעלים בזכר החי. ובגמרא מבואר שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר לאל שהכהן בורר לו את היפה וסובר שאף מחיים יש לבעלים ולכהן חלק בשניהם, ולפיכך אם מת אחד מהם חולקים בחי. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. הכהן שבא להוציאו מיד הבעלים צריך להביא ראיה שהחי הוא הבכור, ומכיוון שאינו יכול להוכיח מי הוא הבכור, שהרי שניהם נולדו ביחד, הבעלים זוכים בו. ילדה זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום, כי שם הנקבה יצא תחילה ומוציא מחברו עליו הראיה. ואף רבי טרפון מודה בזה שלא חלק על רבי עקיבא, אלא בשני זכרים שאחד מהם ודאי בכור. ילקח יפה כוחו של הכהן לחלוק עם הבעלים בשווה, אבל בזכר ונקבה הוא רק כוחו של הכהן. שם הנקבה יצא ראשונה ואין כאן בכור כלל. מכל מקום, לא יוכלו הבעלים את הזכר עד שיסתאב שספק בחורו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י"ז עמוד א' וסיומה בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה נחלקו רבי יוסי הגלילי וחכמים בבהמה שילדה שני זכרים כאחת, שרבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן, וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם, אלא אחד לא ואחד לכהן. הסוגיה שלפנינו דנה בדברי חכמים שאמרו אי אפשר לצמצם. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי לרבי יוסי הגלילי שמינן לי. מדברי רבי יוסי הגלילי שמענו דאמר שהוא סובר אפשר לצמצם בדבר הנעשה בידי שמיים כמו לידה, כלומר אפשר במציאות שיבוא בצמצום וייצאו שני ראשיהם כאחד, ואף שמן השמיים אין להם עניין בכך שייצאו דווקא בבת אחת, וכל שכן בדבר הנעשה בידי אדם, שאם מתכוונים לצמצם איזו מידה או איזה דבר אפשר לצמצם. ורבנן, ושמענו מדברי חכמים שסוברים דבר הבא בידי שמיים אי אפשר לצמצם שיתבו שני הדברים בבת אחת, אם כן יש להסתפק בדבריהם ולדעתם בדבר הבא בידי אדם מהי, מה דינו? שאפשר שמכיוון שנותן דעתו ומכוון לצמצם יכול לצמצם, או שמה גם בדבר הבא בידי אדם אי אפשר לצמצם. מנסה הגמרא לפשוט את השאלה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א', שנינו בה חוט של סקרה, קו אדום, חוגרו באמצע, היה מקיף את המזבח החיצון באמצעו, בגובהו, בסוף חמש עמות של גובהו, כדי להבדיל בין דמים העליונים הניתנים בחלקו העליון של המזבח, ובין דמים התחתוניים הניתנים בחלקו התחתון. דם החטאת של הבהמה היה ניתן בחלקו העליון של המזבח, וכן דם עולת העוף, ודם שאר הקורבנות היה ניתן למטה. הוכיחה הגמרא אבי, אמרת אם תאמר שלדעת חכמים אי אפשר לצמצם בידי אדם, יש לחשוש שמה לא היה חוט מכוון באמצע המזבח ממש אלא למטה מאמצעו או למעלה מאמצעו, וזימנין דקיי ועליונים למטה ותחתונים למעלה, פעמים יערה שייתן את הדמים הראויים להינתן בעליונו של המזבח בתחתונו, כגון שהרחיקו את החוט מאמצעו של המזבח כלפי מטה, ונמצא כשנותן את הדמים העליונים מעט למעלה מהחוט, הוא עדיין תחת אמצעו. וכן אפשר שירחיקו את החוט מעל אמצע המזבח, וכשייתן דמים התחתונים למטה מהחוט, הוא עדיין למעלה מאמצעו. ואם סמכו על אותו החוט שנעשה בידי אדם, הרי זו ראיה שדבר הבא בידי אדם אפשר לצמצמו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת דמרווח בפורטה. לעולם אי אפשר לצמצם גם כשנעשה על ידי אדם. רק שונה הדבר כאן, שעשו חוט רחב, כלומר אחר שמדדו את מקום אמצע המזבח, הרחיבו את החוט כלפי מעלה וכלפי מטה, ונמצא כשהוא נותן מתחת לחוט, פוגע בוודאות בתחתיתו של המזבח, וכשנותן מעל החוט, הוא פוגע בוודאי בעליונו של המזבח. הביאה הגמרא ראיות נוספות לפשוט את הספק תשמע, בו הושמע ראיה ממידת כלים ממידת מזבח. ממה שאמר השם למשה לעשות את כלי המשכן, כמו השולחן, כאמור בספר שמות פרק חפי פסוק חף גימל, על פי המידות האמורות בתורה, וכן ציווהו על עשיית המזבח לפי מידותיו, משמע שאפשר לצמצם ולכוון לעשותם כמידותיהם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שהייני אתם שונה הדבר שם דרחמנה אמר אביד, ובכל איך דמצית למאה בדניך עלי. השם ציווה למשה לעשות כפי יכולתו, ובכל עניין שיעשה משה, נוח לו, ואומנם לא הייתה מידתם מכוונת. הביאה הגמרא ראיה נוספת. אמר אף קטינה תשמע בו ושמע ראיה מברית האדנה באופן טהרתו של תנור שנטמע, שאין לו טהרה אלא על ידי נתיצה. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ה' תנור וחיריים יוטץ, ושנינו שם חילקו את התנור לשניים כדי לנוצו, והן שווים, אם היו שני החלקים שווים, שניהם טמאים לפי שאי אפשר לצמצם שיהיו שניהם שווים במכוון, ובוודאי אחד מהם גדול מחברו, והרי אם נשתיה רוב גובהו שלם, נשארת הטומאה בחלק שהוא הרוב ואינו עולה מטומאתו, שאין זו נתיצה. ומאחר שאין ידוע איזה מהם הגדול, לפיכך שניהם תמהים. הרי מוכח שאף על פי שחלוקת התנור נעשית על ידי אדם, מכל מקום אינה יכולה להיעשות באופן שתהיה מכוונת ומצומצמת. דוחה הגמרא את הראיה, אמר רב כהנה, שייני כלי חרס שונה הדבר בכלי חרס, הועיל ויש בו גומות. כששוברים אותו נעשים בו בליטות בחצי האחד, וכנגדם גומות בחצי השני. וקשה לשער אותם ולמודדם ולדעת אם החלקים שווים. מביאה הגמרא ראיה נוספת. תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא דנה בעניין עגלה ערופה. אמרה תורה שהעיר הקרובה ביותר על ההרוג עליה להביא את העגלה. במקור הדין הזה בספר דברים, הרוג שנמצא מוטל בשדה ולא נודע מי הרגו, יוצאים חמישה זקנים מבית דין הגדול שבירושלים, ומודדים ממנו לערים שסביבותיו, כדי לדעת מי העיר הקרובה ביותר אל החלל. לאחר שמדדו ונמצא העיר הקרובה ביותר אל החלל, מביאים בית דין של אותה עיר עגלת בקר ומורידים אותה אל נחל איתן, דהיינו נחל שהוא שוטף בחוזקה, ועורפים את העגלה שם בקופיץ בסכין גדולה מאחוריה בעורף. כך שנינו. נמצא הרוג מכוון בין שתי עיירות, שהמרחק בין שתיהן להרוג שווה. שתיהן, שתי העיירות, מביאות שתי עגלות. דברי רבי אליעזר, מה הייתה הממת עמו של רבי אליעזר לב? האם זה לא בגלל שסבר? משום דקה סבר, בידי אדם אפשר לצמצם. אפשר לכוון את המידה, ומה שמדדו הוא אמת. שאין העיר הזו כרובה מזו כלל, והרי שתיהן קרובות. וכרובה, ואפילו קרובות. וגם הוא סובר שמה שנאמר בתורה, והיה עיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, שאף שנאמר קרובה בלשון יחיד, משמעו גם לכמה ערים, שאם ישנם שתיים שקרובות באופן שווה, שתיהן מביאות. הרי שמענו מדברי רבי אליעזר, שבידי אדם אפשר לצמצם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לא, אין מכאן ראיה לספיקם של דבי רבי ינאי, כי אפשר לומר, רבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי, דאמר אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכן בידי אדם. ובוודאי שלשיטת רבי יוסי הגלילי אפשר לצמצם גם במדידה הנעשית על ידי אדם, ולדעת ששתיהן שוות. אולם ספיקם של דבי רבי ינאי היו לשיטתם של חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי וסברו שאי אפשר לצמצם בידי שמיים. שלדעתם אפשר שגם בידי אדם אי אפשר לצמצם. הגמרא עכשיו רוצה לומר שנחלקו תנאים בנידון של השאלה של דבי רבי ינאי. אומרת הגמרא, נעימה כתנאי, האם יש לומר שנחלקו תנאים בברייתא דלהלן בנידון שאלתם של דבי רבי ינאי, אם לדעת חכמים דבר הנעשה על ידי אדם אפשר לצמצם או לא. שנינו בברייתא, והיא הברייתא שהובא לאל בדף י"ז עמוד ב' שהיא תוספתה במסכת נגעים, ולאל הביאה הגמרא רק את דעת רבי אליעזר, ועכשיו מביאה הגמרא גם את דעת חכמים המובאים שם. נאמר שם, נמצא הרוג מכוון בין שתי עיירות שהמרחק בין שתיהן להרוג שווה. לא היו עורפין כלל, כלומר אין אחת מהן מביאה עגלה ערופה. רבי אליעזר אומר שתיהן מביאות שתי עגלות. מה אליו? במה נחלקו תנקמה ורבי אליעזר? בהקה מפלגיה, האם הם לא נחלקו במחלוקת דלהלן? לתנקמה שפטר את שתיהן מלערוף סבר אי אפשר לצמצם, ורק עיר אחת מהן קרובה, ולפיכך אי אפשר לחייבן כי כל אחת מהן אומרת שלא אי הקרובה. ורבי אליעזר סבר אפשר לצמצם, והרי שתיהן קרובות. הוא גם סובר שהמילה קרובה אמורה בתורה היא אפילו קרובות. שואלת הגמרא, ותסברה וכי סבור אתה לומר כן? והרי איקה סבר תנקמה אי אפשר לצמצם, אם תנקמה סובר שאי אפשר לצמצם ורק אחת מהן קרובה, רק עיר אחת קרובה אלה חלל, ולכן אי אפשר לחייבם. המי לא היו עורפים? מדוע לא היו עורפים עגלות? יביאו שתי עיירות עגלה אחת בשותפות ויתנו, יעשו תנאי ויאמרו בני העיר האחת, אם אתם הקרובים יהיה חלקנו מחול לכם ותכפר עליכם, ואם אנחנו הקרובים מכם, חלקכם יהיה שלנו ותכפר עלינו. אומרת הגמרא, אלא להי תנאי, התנאים האלו שבברייתא דכולי עלמא כולם סוברים אפשר לצמצם, ואין מחלוקתם קשורה לספיקם של דבי רבי ינאי. ואחר וכאן בברייתא, בדרשת קרובה ולא קרובות, כמפלגי, בזה נחלקו. דתנקמה שאמר שאין מביאות כלל סבר קרובה, האמורה בתורה, זה דווקא כשיש רק עיר אחת שהיא קרובה, ולא אם יש שתי קרובות, כי אז לא חייבה התורה כלל להביא. ורבי אליעזר סבר, קרובה האמורה בתורה, ואפילו קרובות במשמע, וחייבת כל אחת מהן להביא עגלה. תנה עכשיו הגמרא בהכרעת ההלכה בשאלת דבי רבי ינאי. וראית הגמרא מה היה ועלה, מהי ההכרעה בהלכה? בשאלה דבי רבי ינאי משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבי, אמר רב אמרם בשמו של רב אמרם, תנא שנינו בברייתא, נמצא הערוג מכוון בין שתי עיירות, רבי אליעזר אומר שתיהן מביאות שתי עגלות, והחכמים אומרים יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו, יעשו תנאי כפי שנתבהר להיל. מבררת הגמרא, מהי כסברי רבנן? מה סוברים חכמים? אי כסברי רבנן, אם חכמים סוברים די אפשר לצמצם, והם גם סוברים שהמילה קרובה האמורה בתורה בפרשת עגלה ערופה ואפילו קרובות, במשמע לי תיתרתי שיביאו שתי עגלות, ובאופן זה בוודאי שלא שייך להתנות, שהרי שתיהן שוות וכל אחת מהן התחייבה בהבאת עגלה, והיא, אם הם סוברים קרובה ולא קרובות ואפשר לצמצם, אפילו חד הלא לייתי שלא יביאו אפילו אחת, שהרי באופן זה פטרתם התורה מלהביא, אלא לאו שמה מינה. מוכח מכאן, דקסברי רבנן, שחכמים סוברים, אי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם, שמה מינה. ונמצא שרק אחת מהן קרובה ולא ידוע מי היא, ולפיכך מביאות שתיהן באמה אחת בשותפות ומתנים תנאי ביניהן, שזו שהיא קרובה תחפר עליה העגלה, וחברתה תקנה לה את חלקה. ואכן מסיקה הגמרא, שמה מינה, אכן מוכח מכאן שלדעת חכמים, כיוון שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, כך אי אפשר לצמצם בידי אדם, ונפשטה הבעיה, נפשט הספק בבית מדרשו של רבי ינאי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי טרפון, מה טעמו של רבי טרפון שהכהן בורר לו את היפה, והרי יש כאן ספק מי הבכור. משיבה הגמרא, כסבר, רבי טרפון סובר, ההוא דברי נפק ברישה, זה שהוא בריא יותר, יצא בראשונה שמרוב בריאותו הקדים את אחיו, והוא הבכור הניתן לכהן. עוד שנינו במשנה, רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן. מבארת הגמרא את דברי רבי עקיבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן. כוונת רבי עקיבא לומר שהכהן נוטל את הכחושה. אמר לי רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן בשעה שלמד הלכה ממנו, והענן, והרי אנחנו משמנין ביניהן תנן, כך שנינו משמע שחולקים ביניהם בהפרש, שהאחד שמן מחברו ולא שהישראל נוטל הכל. אמר לי, אמר רבי יוחנן לרב חייא בר אבא, עד אכלת כפנייתה בבבל, בעוד שהיית מעדן עצמך באכילת תמרים בבבל. מושבו של רבי יוחנן היה בארץ ישראל, והוא היה מסדר תלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, ורב חייא בר אבא עלה מבבל ללמוד תורה אצלו, והיה תלמידו המובהק. אם כן, אומר רבי יוחנן לרב חייא בר אבא, בעוד שהיית מעדן עצמך באכילת תמרים בבבל, תרגמינה מסייפה, פירשתי דברי רבי עקיבא ודייקתי לפרש כך מהסייפה של המשנה. דקטני סייפה, שנינו בסייפה, מת אחד מהן, מאילו שנולדו ביחד, רבי טרפון אומר יחלוקו, בזה שנשאר חי, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. הכהן שבא להוציא מיד הישראל עליו להביא ראיה שנשארו הבכור. ואיסל כדאי תחם עולה על דעתך לומר משמנין ביניהם דחי ידעדי פליגי, אם כפי שיעלה על דעתך לומר שהמילה משמנין ביניהם שנאמרה במשנה, הכוונה שחולקים בשווה בשומן שהאחד עודף על חברו, החינמי לפליגי גבי ידעדי, גם כאן היה להם לחלוק בשווה בזה שנשאר חי. ומסיים רבי יוחנן את ביורו בדברי רבי עקיבא, אלא מאי, אלא אם כן מה הכוונה משמנין, שומן יהה ביניהן. מה שאחד שמן יותר מחברו יהה מוטל בספק ביניהם, ויבואו לטעון את טענותיהם בבית הדין. ואמר לי, אומר הישראל הכהן, הייתי ראיה דבכורו, תביא ראיה שהשמן הוא הבכור, ושקיל, ותיטול אותו. ומאחר שהכהן אינו יכול להוכיח שהשמן יצא ראשון, הרי הכהן נוטל את הכחוש. נשאלת השאלה, מדוע לא אמר רבי עקיבא ברישה בפשיטות שהכהן נוטל את הכחוש? ועוד קשה, מדוע לא נקט רבי עקיבא גם ברישה את הלשון המוציא מחברו עליו הראיה כמו שנקט בסיפה? אז בספר יוסף דעת כותב בשם גיליונות קהילות יעקב, התשובה היא לפי שברישה מוסבים דברי רבי עקיבא לדברי רבי טרפון שאמר שהכהן נוטל את היפה. ועל פי דבריו ישיבו שאינו כך אלא השמנו בגדר ספק. והוסיף שם מעצמו שלפי זה מובן, מדוע שינה רבי עקיבא בסיפה את לשונו ונקט המוציא מחברו עליו הראיה, לפי שגם בסיפה מוסבים דבריו לדברי רבי טרפון שאמר שם יחלוקו, כלומר, שגם הוא סבר שהוא ספק, ולהוציא מדעתו הוא צריך רבי עקיבא לומר, המוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והשני שביד הישראל ירעה עד שיסתאב, וחייב הישראל בו במתנות, ורבי יוסי פותר. מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים אם חייב במתנות או לא. והפסקה שלפנינו באה לבאר את מחלוקת התנאים בעניין חיוב המתנות, ואין בה התייחסות לעניין רעיית הבהמה נזכרת בדברי הציטוט מן המשנה שהובהו כאן. ומלבד זאת מבואר בתוספות יום טוב, שהדין ירעה שיסתאב, ומדברי רבי עקיבא, ודין חיוב המתנות, ומדברי רבי שסידר את המשניות. אבל כידוע, ציטוטי המשנה נדפסים כהקדמה לסוגיות הגמרא אינם ממסדרי השעס, אלא מהמדפיסים. ונראה שנדפס בטעות. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי מאיר? ורשי כותב, למרות שלא נזכר רבי מאיר במשנתנו, אבל מאחר ודין חיוב המתנות נכתב במשנה בסתם, מייחסת אותו הגמרא לרבי מאיר. לפי שסתם משנה, רבי מאיר. אם כן, שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי מאיר שאמר שהבהמה שביד הישראל חייבת במתנות, והרי הבהמה שבידו ספק בחורי, ויש לפוטרו מחמת הספק מליתן מתנות. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, הועיל וכהן בא עליו לתבוע ממנו את המתנות משני צדדין, משני כוחות. דאמר לי, אומר הכהן לישראל, אי בחור הוא, אם זה שבידך הוא בחור, כולי דידי הוא. כולו שלי. אי לא בחור הוא, ואם הוא אינו בחור, אב לי מתנות מיני, תן לי את מתנותיו. שואלת הגמרא ורבי יוסי, מה הייתה מה טעמו של רבי יוסי שפוטר מן המתנות? משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי יוסי סובר, שמפני התקנה עשו חכמים את שאינו זוכה כזוכה, כאילו בא לידו ממש. איל כך, הועיל ויש לכהן שייכות לבהמה שביד הישראל, שהרי ספק הוא שם האיש שלו, אמרו חכמים שיחשב כאילו כבר זכה בו הכהן, ואף על גב דלא מטה לידי, ואף שלא בא לידו, כמן דמטה לידי, עשאו הוא כמו שכבר בא לידו, וזבנה לישראל במומי, ומחרו לישראל אחר שהומם, לפי שקיבל בהמה אחרת תמורתו. ולפיכך הישראל פטור מן המתנות, מפני שגם בחור שהומם, פטור מן המתנות, כפי שנתבאר לאל בדפת ו' עמוד א'. ודרשו זאת שם, משום שהוא קש לצבי ואייל. שואל השיטה מקובצת, מה הטעם שתקנו חכמים כאן, שיהיה אינו זוכה כזוכה, ועל ידי כך ייפטר מן המתנות? הוא מיישיב שלדעת רבי יוסי, אינו יכול לבוא עליו משני צדדים, לפי שהישראל יכול לומר לכהן, עבר ראיה שאינו בחור. ועל הצד שהוא בחור, גם בזה אין הכהן יכול לבוא אליו בטענה שהוא שלו, שרי קיבל את חילופיו. דנה הגמרא בעניין חיוב מתנות בספק בחור שאין חילופיו ביד כהן. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בספק בחור שאין חליפין ביד כהן, שלא נטל הכהן כלום תחתיו, כמו אותו ספק ששנינו בסיפה, זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שזכר זה הוא ספק בחור, כי ייתכן שהנקבה נולדה תחילה ואין כאן בחור כלל, ובמקרה זה שחייב הישראל במתנות, כי במקרה זה אין לומר שעשהו כמו שזכה בו הכהן ומחרו לישראל, שהרי הכהן לא קיבל שום בהמה שיקנה תמורתה את הבכור לישראל. מקשה הגמרא על רבי אלעזר, אומרת הגמרא, מה שאמר רבי אלעזר, הכל מודים, מן מיהו רבי יוסי, שרק במקרה של המשנה שחילופיו ביד כהן פתר רבי יוסי מן המתנות, אבל כאן שאין חילופה ביד כהן, חייב במתנות וקשה פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ומה הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו? שהרי עד כאן לא כפתר רבי יוסי הטעם בדין משנתנו שנולדו שני זכרים כאחד. פתר רבי יוסי אלא דחליפין ביד כהן, שתמורת הבהמה שביד הישראל קיבל הכהן בהמה אחרת. דעשו חכמים את הכהן שאינו זוכה ממש בבכור כזוכה, כמו שזכה בו ומחרו לישראל. אבל אין חליפין ביד כהן, אבל כאשר הכהן לא קיבל בהמה אחרת תמורת הבהמה שביד הישראל, לא, בוודאי שלא עשהו כמו שזכה בבכור ומחרו לישראל, וצריך הישראל להתחייב במתנות. אז מה הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו שחייב במתנות? כי הדין שעשו שאינו זוכה כזוכה תקנו לפי דרך ומנהג העולם, ודרך העולם, שכשאדם מקבל דבר בתמורה הוא מוכן למכור את שלו, ולא כאשר אינו מקבל כלום תמורת הדבר שמחר. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבי אלעזר. מהו דתי מה שמתאמר טעם, עד רבי יוסי טעמו של רבי יוסי שפטר מן המתנות, אינו משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה, אלא משום דקסבר, אלא משום שהוא סובר די מחייבת לבמתנות, אם תחייב ספק בחור שביד הישראל במתנות, עתלי לידי גיזה ועבודה, יבוא לעתירו בגיזה ועבודה, כי יהיה סבור שהוא חולין גמורים, והרי הוא אסור בכך משום שהוא ספק בחור. ואיסור גיזה ועבודה לומדים מהפסוק לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. ובמסכת בבא מציע בדבב עמוד ב' מובאת ברייתא שגם ספק בחור אסור בגיזה ועבודה. ואם זה טעמו של רבי יוסי נמצא, שאף על גב דאין חליפין ביד כהן, גם כן פטור מן המתנות. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר שטעמו של רבי יוסי הוא, משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה ואינו פטור מן המתנות, רק כשחליפיו ביד כהן. רוצה הגמרא לדחות את התירוץ ומקשה, ומי מצית אמרי תחי? וכי יכול אתה לומר שהיה עולה בדעתנו שטעמו של רבי יוסי הוא משום שלא יבוא לידי גיזה ועבודה? ואתה ניסיפה, והרי שנינו בסיפה של המשנה לקמן, בדף חי עמוד ב', לגבי שני סחרים שנולדו, אחד ממבקרת שמעולם לא ילדה, ואחד משאינה מבקרת שכבר ילדה, ודנו שם התנאים, איזה מהם מקבל הכהן ואיזה הישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות בבהמה שביד הישראל, שרבי מאיר מחייב במתנות ורבי יוסי פותר. ומבאר את המשנה את העמו של רבי יוסי, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות. ומוסיפה המשנה, ורבי מאיר מחייב במתנות. מדייק את הגמרא מדברי רבי יוסי, חליפין ביד כהן אין, אין חליפין ביד כהן לא, רק כאשר חליפיו ביד כהן פותר רבי יוסי, אבל כאשר אין חליפיו ביד כהן, מודה הוא רבי יוסי שחייב. אז איך אפשר לומר שרבי יוסי פותר, אף כשאין חליפיו ביד כהן, עד שהוצרח רבי אלעזר להשמיענו שהוא מחייב? מדרץ את הגמרא בדף חי עמוד ב', מהו דתי מה שמה תאמר בלא דברי רבי אלעזר, רבי יוסי לדבריו דרבי מאיר כאמר לי, רבי יוסי בסיפה אמר את דבריו לשיטת רבי מאיר, וכך כוונתו של רבי יוסי בפנותו לרבי מאיר. לדידי, לשיטתי, אפילו במקום שאין חליפין ביד כהן, גם כן פטורו מן המתנות. אם מחייבת לי במתנות, אם תחייבנו במתנות, עתי לי לידי גיזה ועבודה. יבואו לידי גיזה ועבודה. אבל לדידך לשיטתך שאינך חושש שיבואו להתיר גיזה ועבודה, עודו למיה, תודה לי לפחות, איך במקום דחליפין ביד כהן, שהחליפין ביד הכהן שיהיה פטור מן המתנות, זאת משום דעשו שאינו זוכה כזוכה. ואמר לי רבי מאיר, הישיבו רבי מאיר, לא, איני מודה לך גם כשחליפיו ביד כהן. כי רבי מאיר חולק גם על הסברה שעשו את שאינו זוכה כזוכה. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר, שטעמו של רבי יוסי הוא משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה. ולפיכך רק במקום שחליפיו ביד כהן פטור, אבל כשאין חליפיו ביד כהן כמו בילדה זכר ונקבה, גם לדעתו חייבו במתנות. דנה הגמרא בעניין חיוב מתנות בספק מעשר. ואמר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר בהמה. ונפרט מהו דין מעשר בהמה. דין מעשר בהמה נזכר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', שנאמר וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. והפסוק הזה בא ללמד שמצווה להפריש אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה. ואופן הפרשת המעשר מבואר לכמן בדף נולחת עמוד ב', שהיה כונס את כל בהמותיו לדיר מקום מוקף גדר, ועושה להם פתח קטן כדי שלא תוכל לעבור בו יותר מבהמה אחת. ומונה בשבט אחד, שניים וכולי עד עשרה, ואת העשירי צובע בצבע אדום וקורא לו שם מעשר. אז אם כן אומר רב פאפה, כל מודים בספק מעשר בהמה, כגון מה ששנינו לכמן בדף נולחת עמוד ב', שאם קפץ אחד מאילו שכבר קרא עליהם שם מעשר לתוך הבהמות שבדיר, הרי כל הבהמות שבאותו הדיר ירעו במרעה עד שיסתעבו, עד שיפול בהמום, משום שכל בהמה ובהמה בספק שמה היא זו שקפצה לתוכן, ויאכלו במומן לבעלים, שהבעלים שכל אחת מאילו פטור מן המתנות. בקשה הגמרא על רב פאפה, מה שאמר רב פאפה הכל מודים, מן, מי הוא זה שאליו נתכוון רב פאפה? בוודאי רבי מאירו, שאף שאמר שספק בכור חייב במתנות, מכל מקום מודה בספק מעשר שפטור מן המתנות. ואם כן קשה פשיטה, והרי הדין הזה הוא פשוט, מה הוא צריך רב פאפה להשמיענו? שהרי עד כאן לא כמי חייב רבי מאיר אתם, כל מה שמצינו שרבי מאיר מחייב במשנתנו אינו אלא בספק בכור, הועיל ובא עליו כהן משני צדדים, משני כוחות, שאומר לו, אם בכור הוא כולו שלי, ואם אינו בכור הרי מתנותיו שלי, כמו שנתבהר לי בדף חי עמוד א', אבל ספק מעשר שאינו יכול לבוא עליו משני צדדים, שהרי אם הדבר הוא מעשר, הוא לא שייך לכהן, שכן מעשר בהמה קרב שלמים ונאכל הבעלים, לא, בוודאי לא חייב. לשיטת רבי מאיר, ליתן את מתנותיו לכהן. אז אם כן, מה חידושו של רב פאפה? ותרץ את הגמרא מהו דתימה, שמה תאמר, טעמה דרבי מאיר, טעמו של רבי מאיר בספק בכור שחייב במתנות, אינו משום שבא עליו משני צדדים, שהכהן בא אל הישראל בטענה משני צדדים, אלא משום דלא תשתכח תורת מתנות, שאם נפתור אותו יביא הדבר לכך שיזלזלו במתנות כהונה, שיראו שאף על פי שאינו בכור ודאי, מכל מקום הוא נפטר מן המתנות. אז מטעם זה אפילו בספק מעשר נמי גם יש לחייבו. כמה שמלן משמיע לנו רב פאפה שלא זה טעמו של רבי מאיר, אלא טעמו של רבי מאיר משום שבא עליו משני צדדים. הכהן בא בטענות לישראל משני צדדים, ולפיכך במקום שאין לומר את הטעם הזה, כגון בספק מעשר בהמה שזה בכלל לא שייך לכהן, מודה רבי מאיר שפטור. מקשה הגמרא על מה שרצו לומר שטעמו של רבי מאיר משום שלא תשתכח תורת מתנות. מקשה הגמרא, וממצית אמרת אחי, וכי יכול אתה לומר שיעלה בדעתנו לומר שטעמו של רבי מאיר שמחייב בספק בכור זה משום שלא תשתכח תורת מתנות? והקטן היא סיפה, הרי שנינו בסיפה של המשנה לכמן לגבי מבקרת ושאינה מבקרת, בהמה שלראשונה יולדת ועוד בהמה שכבר ילדה, ששתיהן ילדו שני זכרים ואין ידוע מי הוא הזכר הנולד למבקרת שיש לתנו לכהן, דנו שם התנאים איזה מהם מקבל הכהן ואיזה הישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות בבהמה שביד הישראל, רבי מאיר מחייב ורבי יוסי פותר. וכך שנינו במשנה, שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב. יש ללמוד מכך שטעמו של רבי מאיר המחייב משום שבא עליו משני צדדים, שעל זה מובן מה שהשיבו רבי יוסי שאין כאן שני צדדים, לפי שהישראל נתן את חליפיו של הבכור לכהן. והרי זה כמו שהכהן מכר לו את הבכור, ואין הכהן יכול לטעון לישראל, שאם הוא בכור, אז כולו של הכהן. אבל אם נאמר שטעמו של רבי מאיר לחייב זה משום שלא תשתכח תורת מתנות, אין בדברי רבי יוסי תשובה לטעמו של רבי מאיר, כי ייתכן שגם רבי מאיר מודה שמטעם שחליפיו ביד כהן היה לנו לפוטרו, אלא הטעם שהוא מחייב הוא משום שלא תשתכח תורת מתנות, ומכך שהמשנה מבארת את טעמו של רבי יוסי כנגד דברי רבי מאיר משום שחליפיו ביד כהן, משמע שטעמו של רבי מאיר הוא משום שהכהן בא עליו משני צדדים. אם כן, שוב קשה, מה הוא צריך אף פאפה להשמיענו שבספק מעשר בהמה, רבי מאיר מודה שפטור מן המתנות, הרי הדבר מוכח מהמשנה עצמה. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רב פאפה. מהו דתי מה שמה תאמר בלא דברי רב פאפה, שרבי מאיר אפילו בספק מעשר מחייב משום שלא תשתכח תורת מתנות, ועד הם יפליגי בחליפין, והטעם שרבי מאיר מסדר המשנה העמיד את מחלוקתם באופן שחילופיו ביד כהן, שמשמע שבדבר זה הוא עיקר מחלוקתם, כי רצה רבי להודיעך קורות דרבי יוסי, דפתר אפילו איך, אפילו במקום דכהן בא עליו משני צדדים. אבל עדיין הייתי אומר שרבי מאיר עצמו שמחייב, אינו משום שבא עליו משני צדדים, לא בגלל שהכהן בא כנגד הישראל בטענה משני צדדים. אשר אם נאמר כן בספק מעשר שאינו יכול לבוא עליו משני צדדים, אז יודע שפטור. אלא משום שרבי מאיר סובר שחכמים חייבו את הספק כדי שלא תשתכח תורת מתנות, ולפיכך גם בספק מעשר יחייב. כלומר, לולי דברי רב פאפה הייתי אומר שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו גם בספק מעשר. ורבי מאיר מחייב גם בספק מעשר, משום שטעמו של רבי מאיר הוא שלא תשתכח תורת מתנות. ורבי יוסי חולק על הסברה הזו. ומה ששנה רבי את טעמו של רבי יוסי משום שחליפיו ביד כהן, זה כדי להבהיר שרבי יוסי פותר גם במקום שיכול הכהן לבוא עליו משני צדדים. כמה שמלן ברב פאפה להשמיע לנו שלא חייב רבי מאיר רק בספק בכור. אבל בספק מעשר בהמה, הוא מודה שפטור. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ט"ז וי"ז במסכת בכורות עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, בקדם הקדשם את מומם השוחתם בחוץ, האם פטור או חייב? שאלה שנייה, מדוע תמורתו לאחר פדיונו מתה? שאלה שלישית, מדוע נצרך לימוד לחמש החטאות המיתות גם מהפסוק מאת זה לא תאכלו ממעלה הגרה וגם ההלכה למשה מסיני? שאלה רביעית, כל שבחטאת מתה, מה הדין כנגדה באשם מההלכה למשה מסיני ומדרבנן? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע פטרה משנתנו את הולדות של מי שקיבל צאן ברזל מאגוי מבכורה? שאלה שישית, מאיזה דור חייבים ולדותיהם של אילו בבכורה? שאלה שביעית, באיזה אופן חייב רבי מאיר ברחל בת עז בבכורה? שאלה שמינית, מה הדין לדבריו באופן זה בשעיר ראש חודש ומדוע? שאלה תשיעית, האם באופן זה לוקים על צמרו משום כליים והאם כשר לתחילת ומדוע? השאלה האחרונה, כשיצאו בית ראשים כאחד לחכמים, איזה מהם ינתן לכהן ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, כוח בניסן תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת קדושים, ושבת מברכין את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים ט"ז וי"ז במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, למד בניסן תשע"ט א' דראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד דף חי דף י"ח במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.